קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
קודם כל, המנהרה הזו שצהל מדבר עליה עד עכשיו, מאפשרת לצהל גם להבין איך הייתה תנועת מחבלים בימים הראשונים של המלחמה, מצפון לדרום ומדרום לצפון, עד שהמנהרה הזו כאמור נחשפה, היא ממש עוברת בתוך רצועת עזה לאורכה.
נכון, אנחנו חווים אותה אפילו בימים האחרונים, והבוקר הזה אפשר לספר הערב הזה, לאחר שהשלימו למעשה את כל כיבושה, תיאורה, חלקים גדולים גם של פיצוצים בתוך המנהרה עצמה, כדי שהיא לא תוכל לשמש יותר. מדובר, כמו שאמרת, במנהרה שאורכה 10 קילומטרים, כלומר זה לא 10 קילומטר מקצה לקצה, אלא היא סובבת סביב הרבה מאוד פירים, הרבה מאוד יציאות והרבה מאוד כניסות. היא עוברת גם תחת האוניברסיטה, גם תחת בית החולים באזור עזה, והיא מגיעה פחות או יותר משכונת זיתון עד לחלק הדרומי של רצועת עזה. מנהרה שכבר ידוע עליה בעבר, אבל לא ידעו עד כמה היא גדולה, לא ידעו עד כמה היא היקפית, עד כמה היא משמעותית. ועכשיו חטיבת הנחל מגיעה למנהרה הזאת, חושפת את כל התוואי שלה, חושפת את כל האיכויות שהיו בתוך המנהרה הזאת, כולל מפקדות וכולל כל מיני מקומות שבהם הסתתרו מחבלים. וכן, כמו שאמרת, היא כנראה גם שימשה מחבלים שעברו מצפון לדרום, וגם ייתכן מדרום לצפון. לא מדובר באזרחים. דווקא אבי, במקרה הזה, ולא סתם השארתי את זה לסוף, אנחנו רואים בימים האחרונים נהירה, ממש נהירה, של למעלה מ-1,000 מחבלים, כמעט 1,000 אזרחים כמעט מדי יום, שיורדים מצפון הרצועה לדרומה, לאחר שמבינים שמזון ויש הם לא יקבלו שם לא מהחמאס ולא מהארגונים האחרים, למרות שצהל אחרי כל האישורים מכניס מסעיות הומניטריות, בודק אותם בגבול שבין החלקים השונים של רצועת עזה באזור נחל עזה, נכנסות מסעיות צפונה, אבל רק לאחר אישורים ורק אחרי התקבלות של כל המוצרים הללו, והחמאס גם כן משתלט על חלקים מהם. זאת גם הסיבה לדיון האמש בקבינט לנסות ולמצוא שיטות אחרות. מה שאנחנו רואים אבל בימים האחרונים, בהחלט תופעה משמחת מבחינת צהל, כיוון שזה נותן להם הרבה יותר מרווח, הרבה מאוד בריחה של אנשים, אזרחים, שהיו בצפון הרצועה, ועכשיו נעים דרומה. זה באשר לחלק הצפוני,
זה
רצועת עזה והדרומי.
נכון, עכשיו בוא נדבר גם על החלק הדרומי, וגם יש לנו את לבנון היום.
נכון.
כן.
אז בחלק הדרומי אני חושב שהשלמנו פחות או יותר את כל התיאור של חאן יונס, עם כל היציאה מבית החולים, עם כל החיתתם של המחבלים, אחרי כל החקירות של המחבלים, וזה נותן לנו גם הסתכלות כלפי דרום, כלפי רפיח, ולכן ההתכנסות הזאת אמש של הקבינט, שמקבל את תמונת המצב מצהל, כיצד הם רואים את תמונת המצב, כיצד הם נערכים בראש ובראשונה להעביר אזרחים מאזור רפיח, צפונה, כדי שיוכלו לפעול שם בצורה חופשית. זה לא קורה מחר בבוקר, גם הדברים של המצרים, זה יותר דברים פנימיים שלהם, לא כל כך נוגע בשלב הזה לישראל. הסיפור של צפון הוא הסיפור הגדול שלנו היום. זה מתחיל בבוקר, כאשר פעם ראשונה מחבלים של החיזבאללה משגרים טיל קרקע אוויר ראשוני לעבר מטוס זיק שנה בשמי לבנון, זה לא חצה את הגבול, והטיל הזה הראשון החטיא את המטרה, אבל לפני שהוא מחטיא את המטרה משגרים מערכות ההגנה האוויריות שלנו, טיל מצוג קלה דוד, מה שמכונה גם שרבית קסמים, ואז מופעלת התראה בכל מרחב הגליל התחתון או עמק ישראל, הרבה מאוד בעלה, אבל אחרי כמה זמן התברר שהמחבלים של החיזבאללה משגרים טיל נוסף לעבר אותו זיק, מצליחים להפיל אותו, לא גרם לנפגעים, גם לא בכמובן בעמק ישראל לא היו שום שיגורים למרחב הזה, אבל זה מביא צה"ל לתקיפה העמוקה ביותר, האיכותית ביותר מבחינתם, גם מבחינת צה"ל עד היום הזה באזור בעלבק, גם מחסלים שם את מפקד הגזרה המזרחית של החיזבאללה, מה שמקביל אצלנו לדרגת מפקד חטיבה, בהחלט דבר נוגע ללב שלהם, לכן אתה רואה גם את השיגורים הרבים הערב הזה לעבר מפקדת האוגדה ברמת הגולן, גם כאן ברוך השם אין נזק ונפגעים, יש צפי להמשך לחימה, אבל אם נסתכל על הבחירות שמחר, אין שום התראה וכל המילים הללו סתם פייק ניוז, כמו שאומרים להם, שהחמאס מתכוון לפעול ומתכוון לפגוע בשטחים או במקומות אחרים, אין לשם הדבר הזה שום הערכת מצב, אפשר להיות רגועים, צריך לקום וללכת ולהצביע בכל אתר ואתר, כי זאת תמונת המצב. גם הסיפור שבהתחלה הועלה ברשתות השונות על כך שהמחבלים של החיזבאללה נצפו כמה שעות לפני הפשיטה עם 1,000 סימים, שוב דברים שאין להם שחר. היו כמה עשרות כאלה של סימים, אבל זה כבר דברים שראינו אותם בעבר. לא הרמטכ"ל היה מודע להם, לא ראש הממשלה היה מודע להם. השורה התחתונה, מחר אין שום מידעים אחרים מאשר היו אתמול ושלשום, אפשר ללכת בצורה שקטה ושלווה גם להצביע במערכת הבחירות.
קובי פינקלר, תודה רבה לך על הסיכום המקיף הזה, כאמור, באשר למצבנו הביטחוני.